פסוק, כן, י' ג', כן, כן. האמת היא שגם על זה, וזה גם כן עסקנו. פסוק י' ד', שלוש רגלים תחוג לי בשנה. את חג המצות תשמור. שבעת ימים תאכל, יש פה דבר מעניין. יש פה מצוות שבת, מה שראינו. ראינו גם שיש מצוות של השמיטה. ויש מצוות שלוש רגלים. מה חסר? מה חסר? יש שבת, יש שמיטה ויש שלוש רגלים. מה חסר? ראש השנה ויום הכיפורים. נכון? ראש השנה ויום הכיפורים לא מופיעים. מה? זאת אומרת, יש פה עוד זמנים מקודשים, והם לא מצוינים בתורה. מדוע? מה? פרק כ' ג' פסוק י' ד', כן?
מאיזה חגים
שאנחנו
מאיתנו?
זה בא מאיתנו, ראש השנה ויום הכיפורים, וסוכות לא.
לא,
זה
משהו ש...
שמה?
שנקבע עם הזמן, שנקבע במדבר, במצרים והכל.
במדבר,
במצרים? ראש השנה ויום כיפור, כנראה משהו שאנחנו קבענו אותו אחרי זה.
מתי?
בתקופת המשנה כבר.
כן? לא יודע, קראת פרשת החרמות מימיך? וכיפר עליו אהרון.
זה לא היה בתור לכפר.
כן? קראת פרשת אמור ופרשת פנחס? פנחס אין לך תירוץ, זה שניים יקרא לך תרגום עכשיו, פרשה זו. אז למה כתוב מפורש? שצריך לעשות חג בראש השנה ויום הכיפורים, כתוב מפורש. זה מדאורייתא. אז למה זה לא כתוב פה? כי ראש השנה ויום הכיפורים זה בא בשביל לכפר. בשלב הזה של התורה, אנחנו עדיין בפרשת משפטים. עוד לא היה חטא העגל. אין על מה לכפר. לכן עדיין אין ראש השנה ביום הכיפורים. נכון? זה תשובה טובה נראית לכם? היא חצי טובה, אני אגיד לכם למה. כי בפרשת כי תישא, אחרי חטא העגל, יש עוד פעם רשימה של מצוות, ויש שם עוד פעם שמיטה ושבת ושלושה רגלים, ואין ראש השנה ביום הכיפורים. אז לכאורה, התשובה היא לא טובה. נכון? טוב, אז כשנגיע לפרשת כי תישא, תזכרו את השאלה. לא באמת, אני לא סתם אומר. טוב. כן. מה זאת אומרת?
אולי עושים יותר דברים כאילו נאומים, ששושה רגלים, והשבת,
לפרט. יכול להיות. יכול להיות שיום הכיפורים יותר קשור לפרט, מה שאין כן אלה שחגים יותר לאומיים. אולי. צריך להבין, יש איזו הבחנה בין שתי מערכות של חגים כנראה. יש שלושה רגלים ויש שלושה מועדים. שלושה רגלים, פסח, שבועות וסוכות, ושלושה מועדים, ראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה. וזה לא בדיוק אותו מערך, אולי בהזדמנות נדבר על זה, אבל לא עכשיו. בסדר? רק שתדעו שיש הבחנות כאלה. פסוק י' אפשר לפתוח את החלון או לחילופין את המזגן? מה? החלון אתם מעדיפים? האם מותר לנשום בי' ז' באב? גם בי' ז' באב. טוב. קצת אוויר, ברוך השם. טוב, שלוש רגלים תחוג לי בשנה את חג המצות, תשמור שבעת ימים, תאכל מצות, כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כיווי הצאתה ממצרים, ולא ייראו פני ריקם. מה זה לא ייראו פני ריקם? שצריך להביא קורבן. וחג הקציר, ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, שזה חג השבועות. וחג האסיף בצאת השנה, באוספך את מעשיך מן השדה, מה שאנחנו מכנים בשם חג הסוכות. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם. לא תזבר, רגע, זאת אומרת שיש מצווה להיראות את פני השם. אז מה קורה כל השנה? אנחנו לא רואים את פני השם. לא רואים ולא נראים. אבל יש שלוש פעמים בשנה שצריך להיראות. איפה הם פני השם?
אפשר יותר אבל,
הרב. איך אפשר יותר?
אפשר יותר, זה מצווה שאין לה, אפשר להיעדר במצווה, אפשר לראות את פני השם 10 פעמים בשנה, אם רוצים.
לא. למי נאמרה המצווה הזאת?
לבני ישראל?
כל זכוריך, ביחד. כשהאומה עולה, הציבור עולה. לא האדם הפרטי היחיד, האדם כל יום יכול לבקר במקדש, להביא קורבן, איך שהוא רוצה.
הוא לא רואה את פני השם?
זה לא אותו דבר, זה הראייה הפרטית שלו. הוא מדובר על ראייה של הכלל. כלומר, יש צורך 3 פעמים בשנה לשחזר את מעמד הר סיני. זה בעצם מה שזה אומר. כלומר, במעמד הר סיני היה פגישה פנים אל פנים. הפגישה הזאת נפסקה, כן, פסקה עם הזמן, וצריך מדי פעם לחדש אותה. כן, בבקשה. כן, אתה רצה להגיד משהו.
בסוף הזמן, הוא אומר, בסוף הלך אל פני האדון השם, הוא לא יכול להגיד את פני השם. כאילו, למה אתה חושב את האדון?
למה כתוב אדון? כן. שמת לב איך כתוב אדון פה? בלי וב. איך אתה קורא את זה?
אדון?
אפשר לקרוא את זה אחרת, אם זה בלי וב. העדן, נכון? מה זה עדן? מה זה? לא, עדן בעין זה משון עדנה וכו', אבל מה זה עדן באלף? מה זה? עדן זה בסיס. כן? כמו עדני העמודים והעדנים. כן? העדנים זה מה שמחזיק. כלומר, העדן זה המקום הנמוך. המקום הנמוך שעליו עומד הכל. מה זה המקדש? זה המקום שבו מתגלה ריבונו של עולם למטה. אז בתור מתגלה למטה, זה מקום העדן, או אם תרצה, מקום האדון. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה דווקא בתור מי ששולט. מתי צריך להגיד על מישהו שהוא שולט? כשעשויה להיות התנגדות לשלטונו. ודווקא העולם התחתון עשוי להתנגד לשלטונו. למשל, בעולם המלאכים, הקדוש ברוך הוא לא אדון. זה מובן מאליו, שם הוא המלך. שלטונו אפילו לא עומד בספק. בעולם הזה, התחתון, שלטונו של הקדוש ברוך הוא, מעורער לפעמים, נכון? יש מי שמתנגד לו. לכן, כשהוא מתגלה במקדש, הוא האדון. מובן? לכן כתוב האדון. כן.
איך
העלייה
לרגל זה כמו
מעמד הר סיני? זה לא. אבל ראיית פני האדון זה כמו מעמד הר סיני. מה היה במעמד הר סיני? מה מייחד את המעמד ההוא? פנים אל פנים, דיבר השם עמכם, נכון? כלומר, המפגש הבלתי אמצעי בין הבורא לנברא, הוא ראיית פנים. אוקיי, אתה איתי? עכשיו, זה קורה או במעמד הר סיני, או 3 פעמים בשנה.
גם בבית
המקדש
היו פנים ופנים?
מה כתוב כאן? 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם. כתוב או לא כתוב? אז אתה שואל, האם מה שכתוב זה נכון? התשובה היא כן, במקרה הזה זה נכון.
חשבתי שזה לא נכון.
חזר. כן.
אם אתה רואה את פני האדון, אז בעצם זה אמור למחוק את הפנים שלך. ואם הפנים שלך לא למחקות, אז אתה לא יכול לראות את פני האדון.
שאלה יפה אתה שואל. אתה שואל כי אתה לא יודע או אתה שואל כי אתה יודע?
אני שואל כי זה קצת מוזר.
כן, אתה שואל שאלה כזאת. לכאורה, ברגע שאנחנו נפגשים עם פני השם, זה צריך למחוק את הפנים שלנו. נכון?
למה?
זאת הנחת היסוד של אסף. הוא שואל איך זה יכול להיות שאתה פוגש את השם ואתה עדיין קיים. כי הרי, אני אסביר עוד יותר את השאלה של אסף. הוא אומר, השפע האלוהי מקיים אותי. אם הוא מקיים אותי כולי, אז אני כל כולי נבלע בשפע הזה. אין לי עמידה משלי. אין לי משום דבר משלי. מובן? ראיתי? ולכן, המחשבה ההמונית אומרת, מה שאסף אומר, להיפגש עם פני השם, זה סכנה. איך אומרת אשת מנוח? מות נמות כי אלוהים ראינו. נכון? האמת היא שהשאלה הזאת עמדה בפני בני ישראל כבר במעמד הר סיני. כשהם אמרו, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. יש פה איזה חידוש. כן? איך יכול להיות? ראינו את פני השם, בכל זאת נשארנו חיים. אז כאן כנראה צריך להבין שיש שני מצבים בחיי הנברא. מצב שבו הוא זקוק למסך, ומצב שבו הוא זקוק לסילוק המסך. יש מסך בינינו לבין הבורא. בשביל מה? כי אם לא יהיה מסך כזה, אז המפגש שלנו עם האלוהות ימחק אותנו, כי אין לי זכות קיום מול הבורא. אז מה עושים? נותנים לי איזשהו זמן, בועה, בתוך הבועה הזאת שבתוך ההוויה האינסופית, יש לי תחושה של אוטונומיה. בזכות האוטונומיה הזאת, אני יכול גם לקנות את זכות הקיום שלי. נותנים לי זמן. אחרי שאני קונה את זכות הקיום שלי, אפשר להסיר את המסך. מובן? זאת אומרת, אני יודע שיפגש עם השם בלי לכלות. וזה קורה 3 פעמים בשנה, כשהאומה מסיימת, איך לומר, מחזורים שלמים של התהרות והתקדשות, ואז היא יכולה להיפגש עם השם. אם נסיר את המסך בינו לבין השם, אוי ואבוי לנו. אבל 3 פעמים בשנה יש קדושה של האומה שגורמת שכל זכוריך יראי. מובן? למה דווקא הזכרים? למה דווקא הזכרים? הזכר נושא בתוכו את הזכר של הזהות. לכן הוא נקרא זכר. מי שזוכר. מי ששומר על הזכיר. ומכאן למנהג הזה, ששמות משפחה הם שמות האבות ולא של האימהות. הם מעבירים את שם המשפחה של האימא, של האבא. של האימא כאילו נשכח. כן? הזכירה בזכר. זה מנהג חדש ששם המשפחה הוא של האבא, אתה אומר? לפני כן מה היה? של האימא? זה שבכלל יש שם משפחה זה מנהג חדש, זה אתה צודק. אבל דווקא המנהג הישן והברור הוא שכשיש שם משפחה, הוא עובר דרך האבא. נכון? מלבד זאת, שמות משפחה לא במובן המודרני של המילה תמיד היו, בתור מה שנקרא השבט בקטן. כן, משל בפרשת פנחס. מכיר פרשת פנחס? כן. זה פרשה של השבוע שלנו, צריך כשאני אקרא לך תרגום, אין תירוצים. כן? לחנוך משפחת החנוכי, לחלק משפחת החלקי, נכון? זאת אומרת, האישה עוזבת את נחלת אבותיה, וממשיכה את נחלת בעלה. זה לכולי עלמא, נכון? כן.
יש לה איזה זהות לאישה?
האם יש איזושהי זהות לאישה? בוודאי. זהות של אישה? מה האישה? האישה זה תפקיד סמוי. כלומר, הזכר שומר על התפקיד הגלוי, והאישה על התפקיד הסמוי. אמרו, בזכות נשים צדקניות יצאו אבותינו. כל פעם שקורה משהו חשוב באומה, מתברר שאנשים עמדו מאחורי זה. בסדר? עכשיו בואו נחזור קצת לנושא של המסך. המסך קצת מטריד אותי. איך כתוב? כי שמש הוא מגן, השם אלוהים, נכון? זאת אומרת שמש הוא מגן. שמש, אני מבין, בשביל מה צריך שמש? מה זה נותן?
חיות.
מה עוד? חום. מה עוד?
אור.
עכשיו, אם אדם עומד חשוף מול השמש, מה קורה לו? נשרף. כלומר, השמש, עם כל הטוב שבה, היא מסוכנת. אז מה שצריך לעשות זה לשים מגן. קרם שיזוף, שמשייה, לא יודע, משהו ששומר מפני המפגש המיידי עם השמש. אז גם שמש ומגן, השם אלוהים. כלומר, אם היינו נפגשים ישירות עם השם, היינו נשרפים. שמש השם. אז יש לנו מגן מפני השם, המגן הזה קוראים בשם אלוהים. נכון? זה פסוק שנמצא בספר תהילים, אומרים אותו כל יום לפני מנחה, לא? לא אומרים אותו כל יום לפני מנחה? למנצח על הגיתית, תבני קורח מזמור, מה ידידות משכנותיך? אשכנזים לא אומרים, זה נכון. אבל הספרדים אומרים. כן, אבל לא נורא, גם מדי פעם קוראים תהילים, לא? הרי נהגו לקרוא תהילים בראש השנה, ולקרוא תהילים בהושענא רבה, ובשבועות. קיצור, יש מזדמנויות לקרוא תהילים. השנה כתוב, כי שמש הוא... יש אפילו שיר כזה. פעם היו שרים אותו יותר. כי שמש הוא מגן השם. אלוהים. טוב. אז בקיצור, כביכול היחס בין השם לבין אלוהים, זה כיחס שבין השמש לבין המגן. יש לנו לפעמים... כלומר, אנחנו מתהלכים בעולם בתוך האינקוגניטו האלוהי. ריבונו של עולם מסתיר את פניו. זה נקרא אלוהים. אז זה טוב. אבל יש לזה גם גבול. כמה זמן אפשר להישאר בגלות? אי אפשר לעול מעד, לא להיפגש עם מי שבראנו. לכן יבוא יום, איך כתוב בספר ישעיהו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. נכון? ונשגב השם לבדו. אז לבדו בלי מי? בלי אלוהים. יבוא יום שנוכל לסלק את המסך. עכשיו זה קורה בכל זאת, שלוש פעמים בשנה במקדש, יראה את פני האדון. בדרך כלל לא רואים את הפנים, אבל פעם, שלוש פעמים בשנה רואים. בסדר? זה דיאלוג כזה, פנים אל פנים. עכשיו, זה מאוד שונה מן המקובל במיסטיקות למיניהן. בכל התורות המיסטיות, במיוחד בתרבויות המזרח, המפגש עם האלוהות זה היעלמות, זה בליעה. אני נפגש עם האלוהות, אני בעצם נעלם. זה סוג של מוות. מוות נעים אולי, מוות רך, אבל זה מוות. Please kill me softly. כן, זאת אומרת, מה?
He met his maker.
נכון, זאת אומרת, יש איזה מין הרגשה שבעצם טוב למות, זה פסימי. אבל הבעיה היא שריבונו של עולם הוא גם הבורא. אז מה יכולה להיות המשימה של הבריאה? שהנברא יצליח באמת. אולי צריך כאן לחזור לדברים פשוטים. מה זה לברו? לברו פירושו שיהיה מישהו חוץ מהבורא. לפי זה יוצא שעמידתו, קיומו של הנברא מול הבורא, זאת ההצלחה של תוכנית הבריאה. לכן במקום מוות בתוך האלוהות, כשאנחנו מדברים על עולם הבא, או חוויות מהסוג הזה, מדובר על פנים אל פנים. דיאלוג מול הבורא. כן, בבקשה.
זה יותר מזה שלכאורה, אם ככה, אנחנו לא צריכים את הבורא.
אם ככה, לא צריכים את הבורא. פרבוס, למה?
אם יש בריאה חוץ ממנו, אם יש עוד משהו חוץ ממנו, אז זה לא תלוי בו. אם זה לא תלוי בו, אז אנחנו לא צריכים אותו.
אבל זה לא מוסרי.
למה זה לא מוסרי?
כי המוסר זה הדיאלוג. כלומר, זה היה...
דיאלוג בין שני גופים עצמאיים.
נכון, זה בדיוק.
יש לך תלוי בשני, כי אם אני תלוי באלוהי...
אתה צודק. זאת אומרת שלעתיד לבוא, יש לנו מפגש של דיאלוג בוגר בין הבורא לנברא. איך כתוב? הקדוש ברוך הוא חיבב את כנסת ישראל. כל כך חיבב אותה שקראה ביתי. לא זז מחבבה עד שקראה אחותי. לא זז מחבבה... עד שקראה אימי. כן? זאת אומרת, בהתחלה יש יחס של תלות, אחר כך של הדדיות, ואחר כך אפילו עד רבה של השפעה. בסדר? בת, אחות, אם.
הרב.
מה? בבקשה.
מה
בסדר?
מה
אפשר
להגיד שיש משהו חוץ
מהקדוש
ברוך
הוא? איך אפשר להגיד שיש משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא? אני אגיד לך איך. אם אתה... לא חוץ מהקדוש ברוך הוא, אז אתה אלוהים. אז אולי תתפלל לעצמך במקום להתפלל אליו, ותבקש שיקריבו לך קורבנות. אתה אלוהים או לא? לא, נכון? אז יש מישהו מחוץ לקדוש ברוך הוא. נכון? בכלל, כל המושג של הבריאה מניח שיש חוץ מהקדוש ברוך הוא. אני יודע שמרוב שהתרגלנו לכל מיני אמרות חסידיות, קשה לנו לקבל דברים פשוטים ומובנים מעליהם. אבל זה בדיוק מה שהיהדות אומרת, שהקדוש ברוך הוא בורא. המילה ברא בעברית משמעותה לפנות מקום, לברות ביער. לפנות מקום, לתת למישהו אחר להיות. בארמית, למשל, בר זה בחוץ. ומזה הביטוי בלועזית אקזיסט. אקס איסט, בחוץ להיות. או? מה? מה לא? הסבר את דבריך. אם אתה, תראה, חיוך ותמיהה, זה אף פעם לא עוזר כדי שנבין מה, למה אתה מתכוון. אז תסביר למה אתה מתכוון.
איך אפשר להגיד שיש מקום אחד בעולם, שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בו?
איך אפשר להגיד שיש מקום אחד בעולם שבו הקדוש ברוך הוא לא נמצא? אפשר, הנה, אתה רואה, אני אומר את זה. יש מקום אחד בעולם שבו הקדוש ברוך הוא לא נמצא. למה לא? זאת אומרת, אתה צריך להסביר לי מדוע אי אפשר להגיד את זה. השם אחד והכל כלול בו. זה שני משפטים סותרים. אם הוא אחד, איך הכל כלול בו? אז הוא לא אחד. אם הכל כלול בו, אז הוא הרבה. ככה הוא כותב על חובת הלבבות. שהאחדות האלוהית איננה אחדות מתחלקת. לפי דבריך, זאת אחדות מתחלקת, כיוון שהוא אחד הכולל. נכון? אז לכן, עד רבה, מאחר והשם אחד, אז אי אפשר להגיד שהכל כלול בו. מדוע אי אפשר? בגלל שהכל זה הרבה, והריבוי זה לא אחדות.
כלפי חוץ זה נראה הרבה, אבל
שמת לב מה שאמרת? כלפי חוץ זה נראה הרבה. איפה החוץ הזה? אז אומרת, יש חוץ לאלוהות. לפחות בהכרה. נגיד שאני, נדמה לי שאני קיים מחוץ לבורא, אבל הנדמה לי הזה, יש לו קיום. מישהו ברא את הדמיון הזה. יש איזו עצמאות. נגיד שכל העולם כולו הוא חלום, ואנחנו דמויות בתוך החלום של מישהו. בסדר. אבל החלום הזה נתן מציאות. או? כלומר, אם אני חולם על אנשים שסובלים ושמחים, זה ברור שהאנשים האלה סובלים באמת ושמחים באמת, למרות שהם רק בחלום שלי. או? כן. אני יודע, זה מאוד קשה, בגלל שמרוב חסידות, אנחנו שכחנו מהי המשימה המוסרית לפי היהדות. המשימה המוסרית זה להצליח את קיומו של הנברא. הנה, איך מתחילה המשנה? המשנה הראשונה של התורה שבעל פה. המשנה הראשונה מתחילה ב האם ניתן לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא במצב של היעדר, נכון? ככה מתחילה המשנה. כן, זה אותו דבר. האם ניתן לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא במצב של היעדר? ממתי קוראים את שמה בערבית? זאת אומרת, התחושה הבסיסית היא שאני בערבית קודם כל. אני במצב של היעדר, אין לי קיום. מהי המשנה האחרונה של השס? מי אמר כל ישראל?
אני, בטעות.
בטעות?
רבי חנניה.
מה פתאום? רבי חנניה זאת המשנה האחרונה במסכת מכות. נכון, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות. למה 310? שנאמר, להנחיל אוהבי יש. כלומר, המטרה היא לצאת מן העין ולקבל את היש. להנחיל יש עולמות. ואוצרותיהם המלא. נכון? זה לא מין מיסטיקה אזוטרית של מחיקת הזהות של הנברא, אלא אדרבה. זה העצמת המציאות שלו. כן. כלומר, על זה נאמר בתורה, משפט מאוד חשוב, ובחרת בחיים. כן, צריך לבחור בחיים. כל האמירות האחרות, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ואין ממשות לנברא, זה בעצם לבחור במוות. כן.
העניין להגיע להתבטלות.
יופי, אז מה זה העניין להגיע להתבטלות? ביטל היש, כן? ביטול היש. תשובה, העניין הוא להגיע לביטול היש ולא יותר מזה. זה דבר מאוד חשוב. ביטול היש, הכוונה שיש יש. רק שהוא בטל. כמו שאתה אומר, הדבר שהוא בטל ב-60, הוא נעלם? מה שבטל ב-60 נעלם? לא נעלם. אז גם כן, ביטול היש, היש לא נעלם, הוא בטל. כנר בפני האבוקה, אבל הוא קיים. ואז זה עצמו מעצים את היש. כלומר, כשאני יודע שאני עין, זאת אומרת, זה הענבה, אני יודע על עצמי שאני עין, אז אני מקבל את העני שלי. יש בתחילת ספר עולת ראייה, פירוש למשפט שאומרים אותו בבוקר כשמתעוררים. מה המשפט? מודה אני, יפה. מודה אני לפניך. שימו לב לעוצמה של האמירה הזאת. אני לפניך. אני? לפניך אין לי אני. ככה צריך להיות, לא? לפי כל מה שרגילים לחשוב, בעקבות השפעות של טונות של חסידות, אז היינו צריכים לחשוב שאין לי אני. עד רבה, כשאני לפניך, אז יש לי אני. יותר מזה, כשאני מסתכל על עצמי מול כל הקוסמוס, אני מרגיש כלום. כי הרי מה אני מול הגלקסיות, מול האוקיינוס, מול הדורות שהיו ושיהיו? אני כלום. הבל וריק. כן? כסף שיגים מצופה על חרס. הבל הבלים שאין בו ממש. כלום. אבל כשאני עומד מול מי שברא אותי, להפך, אני מגלה שהוא רוצה בקיום שלי. אז דווקא כיוון שאני מודה, מפני שמודה, אז אני.
לא הבנתי, למה כשאני עומד בתוך מה שהוא ברא, בלב ים, אני מגלה כשאני עומד מולו, שזה לכאורה יותר גדול ממה שהוא ברא, אני מרגיש...
כן, כי מולו אני מגלה את הרצון שלו. והוא רצה שיהיה קיים. כלומר, מול האוקיינוס, האוקיינוס לא אכפת לו ממני. האוקיינוס בולע אותי. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה את קיומי, אז דווקא זה נותן לי קיום. נכון? יש רגילים לחשוב למשל שמעמדים כמו מעמד הר סיני, זה מחיקה של הפרטיות. למשל, יש פסוק כזה בספר תהילים פרק כ"ט. כל השם בכוח. אז מה זה הכוח? זה בום, טרט 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 בום בום, נכון? אבל איך חז"ל דרשו כל השם בכוח? לפי כוחו של כל אחד ואחד. אבל כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא דווקא מגיע למדרגה של כל אחד ואחד ונותן לו קיום. כן. אה? זו גבורתו, כן? נכון.
אה?
כן. נכון. אז זה, אני, כשאני מסיר את המסך, אני נשרף. עד שאני קונה לעצמי תכונות כאלה שיגרמו שאני אוכל להיפגש בלי מסך. זה הקדושה, קוראים לזה קדושה. כלומר, אני קונה את זכות הקיום, זה המצוות למשל, אשר קידשנו במצוותיו, כשיש קדושה אני יכול להיפגש איתו. יש פסוק כזה בספר ויקרא מאוד מעניין. קדושים תהיו כי קדוש אני. לכאורה בשביל מה זה טוב? כלומר, מה הצדקה פה? הקדוש ברוך הוא אומר לי להיות קדוש, כי הוא קדוש. הוא יכול היה להגיד לי, קדושים תהיו, נקודה. הצדקה, המוטיבציה, כי קדוש אני, לא מובנת. אלא כביכול, ריבונו של עולם אומר, אני היחיד שקדוש בינתיים. ולכן אני מרגיש ממש לבד. אני בודד. מישהו שומע אותי? לכן מבקש הקדוש ברוך הוא, קדושים תהיו, כי קדוש אני, ואז נוכל לשחק ביחד. נכון? כלומר, להשתעשע. כתוב שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם נשמות הצדיקים, נכון? אתה שואל, מה זה שעשוע של הקדוש ברוך הוא?
כן, לא, אני אומר, כשהופכים משהו אינסופי, למשהו סופר סופי, לרוב לומר שזה עובד ביחד, זה
לכאורה... אתה שואל, איך יכול להיות שישחקו ביחד אינסופי עם סופר סופי, נכון? יפה, נכון? שאלה טובה. איך בכלל יצור מוגבל יכול לעמוד מול הבלתי מוגבל? שאלה זו שאל רבנו מאיר אבן גבאי בספר עבודת הקודש. בסדר? ושם הוא עונה בהרחבה. באופן כללי הוא אומר כך, מחוקו של הבלתי מוגבל לכלול את המוגבל. שאם לא היה כולל את המוגבל, היה זה חיסרון בעל גבוליותו.
אני לא
רוצה למחמור
את זה, אתה יודע, כשבו הייתתי את זה, אבל לצפת להתקל, זה לא
פתרות. מעניינו של הבלתי מוגבל, נכון, שהוא כולל, נגיד, מילה יותר טובה משכה, מעניינו של האינסוף שהוא כולל את הסוף, שאם לא כן, זה היה חיסרון באינסופיותו. בסדר? ולכן אדרבה, יש ציפייה מן המוגבל להיפגש עם הבלתי מוגבל, אבל צריך הכנה בשביל זה.
מה זאת אומרת שיש לתורת
בו יש תלות בנו? הוא יוצר את התלות הזאת, כן, ודאי. כן, הרי עיין בספר אורות הקודש, חלק ב', בפרק הנקרא שני ערכי השלמות, ששם דנה הרב קוק בשאלה מה יותר גדול, השלמות או ההשתלמות. אז הרב שם אומר שיש צד לומר שהשלמות יותר שלמה, יש צד לומר שההשתלמות היא דבר יותר שלם, שהרי ההשתלמות היא אינסופית. ולכן אומר, הקדוש ברוך הוא שהוא שלם, ברא את העולם כדי להוסיף את ההשתלמות על שלמותו. כיוון שההשתלמות לא יכולה להיות בתוכו, שהרי הוא שלם מכל שלמות, לכן הוסיף את השלמות של ההשתלמות על שלמותו בזה שהוא ברא את העולם.
זאת אומרת שהאינסוף הוא לא אינסוף אם מי שיכיר בו כאינסוף.
משהו כזה. זה מזעזע, נכון? אז בשביל זה אתה צריך לשמוע את הקלטת שלי, אני אקרא את מדוע ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אפשר להשיג אותה במקלט של מכון מאיר. נכון? אתם שומעים שם באינטרנט, יש קלטת, תכינו, מפני מה, או מדוע, לא זוכר בדיוק, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. שאלה יפה. ואז באמת שם אני חושב שנדונה השאלה, איך זה יכול להיות שיש לקדוש ברוך הוא תלות בנו, וכי ייתכן שהאדון תלוי בעבדו? איך יכול להיות? טוב. יש אפילו מדרש כזה בפסיק תנים בלי, שלפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית, והיה נכנס בה ומתפלל, ואומר, יהי רצון מלפניי, שיבנו לי בניי בית במקום הזה. אנחנו עוד מעט נרחיב בזה יותר כשנגיע לפרק כ"ה. בפרק כ"ה, פסוק ח', שם אנחנו נדון על הדברים בהרחבה. אבל פה זה רק הוזכר בדרך אגב, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם, לא תזבח על חמץ דם זבחי, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. על איזה חג מדובר כאן? פסח, נכון? יש לנו הלכה, לא תזבח על חמץ דם זבחי, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. לא, מה פירוש על חמץ? אל תשחט את הפסח כל זמן שיש לך חמץ בבית. עכשיו, מתי שוחטים את הפסח? מה? וזה שעה.
שש שעות וחצי.
אחרי חצות היום, נכון? זאת אומרת, מכאן שיש איסור מן התורה שיהיה חמץ בביתך או שלך בזמן שאתה מקריב את הקורבן. דהיינו שעד חצות צריך שלא יהיה חמץ. מה? עד חצות אסור שיהיה חמץ. אנחנו מבארים את החמץ יותר מוקדם, נכון? למה? מדרבנן, עשו הרחקה יתרה. בסדר? אז לא תזבח על חמץ דם זבחי, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך. באיזה חג זה? חג השבועות. לא תבשל גדי בחלב אמו. זה בחג.
כל יום.
כל יום? איך זה יכול להיות כל יום?
כל
הרי כתוב כאן, בהתחלה, הרי כתוב שלוש פעמים תחוג לי בשנה, שלוש פעמים בשנה ירק כל זכור אחד, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, כל זה כתוב, נכון? אחרי זה עושים לך פירוט של הלכות השייכות לכל החגים. אז בהתחלה לא תזבח למזם זבחי ולא ינחל לחגי עד בוקר, זה נאמר על חג הפסח. ראשית ביקורי אדמתך, תביא את השם אלוהיך, זה נאמר על חג השבוע. אז מה נשאר בשביל עוטבה של גדי ובחלב אמו? חג הסוכות. אז קודם כל יוצא לפי זה שזאת מצווה מתייחסת לחג הסוכות. לא טבע של גדי, בחלב אמו. מה הקשר?
מה הקשר בין
חג הסוכות?
איפה אתה פוגש את זה?
מה הקשר? ודאי שיש קשר. היה מקובל, קודם כל אצל עובדי עבודה זרה, חלק מהחגים הגדולים זה לקחת גדי ולבשל אותו בחלב. כן? זה היה חלק מהעניין. עד עצם היום הזה זה מקובל אצל הבדואים בערב, זה הדבר הגדול, שאוכלים כבש עם חמאה. כן, זה המעדן הגדול. אז אם כן, ודאי שהמנהג הזה הוא מנהג קדום, אצל עובדי עבודה זרה, לחבר את הענפים עם השורש, גדי בחלב אמו. בחלב אמו, זאת אומרת, אתה מחבר את הענפים לשורש. מה? ודאי, מאיפה בא הגדי? מאיפה גדל הגדי? מהחלב של אמו. אז לא טבע של גדי בחלב אמו, יש איזו הבחנה שצריך לעשות בין השורש לבין הענפים. מה זה קשור לחג הסוכות? מספר רבנו יצחק אברבנאל, שעד עצם היום הזה במלכות אנגלטרה. אנגלטרה זה אנגליה. ששם יש להם צאן לרוב. אז יש להם חגי רועים. ויש להם חג הרועים בסתיו. ואז חלק מהחגיגה זה לאכול כבש בחמאה. כלומר, זה היה הזמן בשנה שבו הדבר הזה היה מקובל. מדוע דווקא בתקופה הזאת? משום שזה הזמן שבו האדם בא לאסוף, הוא שמח, הוא מבסוט. זה חג האסיף. אז יש משהו עשיר במיוחד. לכן, יש הרבה הרבה חלבונים. כן? גם הבשר, גם החלבונים של החלב, הכל. כן? זה התקופה של החגיגה. לכן התורה אומרת, דווקא אז, למרות שזה זמן שבו אתה בא להודות לשם על כל האסיף, לא תבשל גדי בחלב אמו. ממילא זה גם שייך לכל השנה. כן. האם מה שאמר השם, כי לא יראני האדם וחי, זה לא אמירה מוחלטת? לפי ההסבר של הרב, הרי זה נאמר למשה שלא היו לו מסכים. מה פשר אמירה זו? תשובה. כפולה. א', למשה היו מסכים, והרי המסך היה שהוא היה חומר ולא רוח, זה חומר הרמב״ם. דבר נוסף...
שמשה עצמו היה חומר.
כן, נכון, זה הכוונה. דבר נוסף, המושג של פנים ואחוריים, הוא מושג יחסי. איך אמר רבי יהודה הלוי? וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. נכון? איך אומרים, מתי אומרים את זה?
תוספות לפני
הקדושה. לפני הקדושה של יום הכיפורים, נכון? של שחרית. נכון? ובכן, נקדישך מלך. אז וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. מה כוונתו של רבי יהודה הלוי? שיש מדרגת מציאות שביחס לנברא מסוים היא פנים, וביחס לנברא אחר היא אחור. כלומר, מה שכתוב במשה, וראית את אחוריי, בשבילנו אחוריים שראה משה זה פנים בריבוע. או? אז כך שזה מושג יחסי, לא שזה אמירה לא מוחלטת, אבל המושג של פנים ואחור הוא משתנה. עכשיו, איפה היינו? כן, לא תבשל גדי בחלב אמו. זאת אומרת שפה, בהקשר שבו מוזכר האיסור, זה בהקשר של החגים. אם זה היה המקום היחיד בתורה שבו כתוב הדבר הזה, לא תבשל גדי בחלב אמו, ייתכן שהיינו אומרים שהאיסור הוא רק בחג הסוכות. באמת. נכון?
אבל...
נכון. נכון. נכון, כי זה כתוב שלוש פעמים בתורה. אני אומר, אם זה לא היה כתוב שלוש פעמים בתורה, יכול להיות שהיינו מקשרים את זה רק לחגים. כי הרי פה זה מוזכר גם הפעם הזאת וגם הפעם השנייה בקשר לחגים. מה שאין כן, הפעם השלישית שבו זה מוזכר, זה בספר דברים, ושם זה בקשר לדיני מאכלות אסורות. מותר לאכול את זה, אסור לאכול את זה. ובסוף הרשימה כתוב גם, לא תבשל גדי בחלב אמו, ואז רואים שמה שהתורה החליטה שהדבר הזה שביסודו שייך לחג הסוכות, יהיה שייך לכל השנה כולה. בסדר? אבל כשאנחנו לומדים פסוק, תמיד צריך להבין מה הייתה משמעותו בהקשר ההיסטורי בשעה שהוא ניתן. בסדר? אחר כך הוא משנה משמעות. לא תבשל גדי, בחלב אמו. למה כתוב שדווקא של אמו? לכאורה, בכל חלב, נכון? מה?
מה מסביר קודם שהעניין זה שגדי וחלב אמו זה לשבר את השורשים הענפים.
כן.
שזה בעצם, לכאורה, תיקון שאדם צריך לעשות בכל החיים שלו, בעצם לעשות את האיכות של הכל, זה לכאורה דבר שכן צריך להיות, זה לא לאסור אותו.
אז צריך לחבר את הענפים עם השורשים.
זה דבר שאדם צריך לעשות כל חיי, בכל הדברים.
לכאורה אתה אומר, היינו צריכים דווקא לקבל מצווה לאכול גדי בחלב, כדי לחבר את הענפים עם השורש.
אם זה העניין.
בלי לעקוב, זה
עקיפה. מה?
בצורה כזו זה דווקא עקיפה.
למה?
זה בעצם לחבר בקצוות, זה לא לחבר
את המסלול. אני לא בדיוק מבין מה שאתה רוצה.
אני מרוקח את החלב, אם עשו את השורש, ואני מחבר אותה,
כלומר, בקיצור, מה שאתה רוצה לומר זה ככה, שלא תבשל גדי בחלב אמו, אסור לחבר את הענפים עם השורשים כל זמן שהענפים לא גדלו כראוי. זאת אומרת, יש דברים שאסור לעשות לפני זמנם. זה כמו שתגיד, מכיוון שיש מעגל חשמלי, ממילא החשמל צריך לבוא מההתחלה עד הסוף ולחזור אל המקור, אז אולי נעשה את זה יותר קצר, נוותר על הנגדים, ונוותר על המכשירי חשמל שיש בדרך, נחבר ישר. נכון? אז מה יקרה? מה שיקרה זה שהכל יסרף. נכון? זה יעשה קצר. נכון? שמחברים שני חוטי חשמל, בלי האמצעי. יעשה קצר. אז זה כמובן, לא תרשת גדי בחלב. אבל, בעולם העליון, עד רבה, צריך לאכול גדי בחלב. איך כתוב? ויקח חמאה וחלב, ובין הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם תחת העץ ויוכלו. אז הוא נתן למלאכים לאכול בשר בחלב, מסביר רבנו בחיי, משום שבעולם המלאכים, עד רבה, הבשר והחלב מאוחדים. משל למה הדבר דומה? ראינו בעוד דבר, מאיסור שעטנז. אסור ללבוש צמר ופשתים יחדיו, נכון? בגדי הכהן עשויים מצמר ופשתים. ודאי, הרי הצמר זה מן החי, זה מן, כן, מן החי, הפשטן זה בא מן הצומח, אל תערבב לי עניין בעניין, אבל בשורש זה מאוחד, במקדש זה בסדר. מובן? כן.
הרב אמר שבעולם המלאכים
אוכלו
בשר וחלב, לא במקדש.
עולם המלאכים זה עולם מוחלט. אז שמה יש חיבור בין דברים שבעולמנו נפרדים. לכן כשאברהם נתן אוכל למלאכים, הוא נתן להם בשר בחלב.
הם לא אוכלים, כאילו...
מה?
מלאכים בדרך כלל לא אוכלים.
מלאכים לא אוכלים. אתה אומר שמלאכים לא אוכלים. זה נכון, אז זאת שאלה על פרשת וירא. איך יכול להיות שהם אכלו? אבל כתוב, ויוכלו. נכון?
הוא ידע שהם מלאכים?
האם הוא ידע שהם מלאכים? זאת שאלה ששייכת ביסודה לפרשת וירא, נכון? היא קשורה להרבה דברים, כלומר, אבל זה לא הנושא שלנו. אתה יכול גם לשאול, האם היה להם כנפיים וכמה כנפיים? זאת שאלה מעיינת, נכון? אבל מה זה יסביר לנו את הפסוק שלנו? השעטנז זה פשוט מאוד. שעטנז זה עירוב של שני יסודות. התורה לא רוצה שתערב. כל מיני סיבות, לא רוצה שתערב. כי היא רוצה שהצמר יתפתח והפשטן יתפתח, לא יודע. יש הרבה טעמים למצוות שעטנז, שזה לא הנושא כאן. אבל בשורש זה דבר אחד. אני אביא לך דוגמה פשוטה. מי לבש בגדי צמר בזמן העתיק?
הרועים.
הרועים, נכון? רועי צון, בדפן טבעי, הבגד שיש להם, זה מהחוט המצוי. מה יש להם? צמר להשיג? הם עושים בגדי. זאת אומרת, לכן הבגד השמי העתיק של בני ישראל היה של צמר. מי לבש בגדי פשטן? איזה חקלאים? איפה גידלו פשטן בעת העתיקה? במצרים. הבגד המצרי העתיק הוא בגד מפשטן. אז מה זה אומר עבור יהודי שיוצא ממצרים, אל תלבש צמר ופישטין ביחדיו, ביחד, מה זה אומר?
אל
תערבב, כן, מצרים וישראל זה שני עולמות, ברור? אבל מצד השורש העליון, מי שברא את מצרים זה מי שברא את ישראל, אז במקדש זה דבר אחד. חייב להתאחד בשורש, אבל במציאות לא, אתה לא יכול.
בציצית כן אבל.
בציצית כן, נכון, בציצית זה הקודש, כן? דווקא כשיש פתיל תחלת, שמורה על האינסוף. עיין מה שכתוב בספר עולת ראייה על זה. הציצית שיש בת חלת, כן, זה צמר ופשתים. כי הרי אדם לובש בגד מפשתן, והוא שם ציצית מצמר. לפחות התחלת. החוט של התחלת חייב להיות מצמר. מה שנכן החוטים יכולים להיות מפשתן. אז אם כן, יש פה שעת נז. שנאמר, לא תלבש שעת נז צמר ופשתים יחדיו, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך, אשר תכסה בה. אז אם כן, לא תבשל גדי בחלב אמו, שייר במיוחד ביסודו לחג הסוכות, ולמעלה מזה, כן, לכל השנה. מה? איך אנחנו יודעים שצריך לקיים את המצווה הזאת לכל השנה ולא רק בחג הסוכות? בספר דברים, התורה חוזרת פעם שלישית על האיסור שלא תבשל גדי בחלב אמו, ושמה לא בהקשר של המועדים, אלא בהקשר של מאכלות אסורות. היא אומרת, את זה צריך לאכול, זה לא אוכלי. ובסוף, בסוף הרשימה היא כותבת, לא תבשל גדי בחלב אמו, אז אנחנו מבינים שהתורה מעתיקה את זה, עושה הדבק, העתק הדבק, לכיוון הלכות מאכלות אסורות, ואז זה לכל השנה. אגב, את זה אני אמרתי לפני 8:15, בשיעור הזה. כן. נו, אתה לא יודע ש... מה? תגיד, תגיד, אל תתבאס, מה, בגלל שירדתי עליך, מה?
לא, אני אומר, איך זה קשור, איך הפשט של הפסוק הזה, בעצם, איך מהפשט הזה גזרו את כל ההלכות?
איך מהפשט של הפסוק הזה נגזרו כל ההלכות? מעולם לא נגזרו הלכות מפסוק, שיהיה לך ברור. מה?
מה זאת אומרת? יש פסוקים בתורה ש...
אתה אומר שפסוקי התורה הם המקור של ההלכות. אם זה היה כך, אוי ואבוי לנו. לא יכולנו להוציא הלכה אחת נורמלית. כי אי אפשר מהפסוקים של התורה להוציא הלכות ברורות. אלא כל ההלכות שלנו זה תורה שבעל פה. מתי זה התחיל? מהר סיני. כלומר, משה אומר לנו, אל תבשלו בשר בחלב. חוץ מזה משה כתב בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו, בלי קשר לי. הנה יש פה יהודי ששואל, למה במקדש לא אוכלים בשר בחלב? לכאורה היה צריך לאכול בשר וחלב במקדש, נכון? לא יודע, לא יודע. נכון, יש היגיון לשאלה, בהחלט, לא יודע. יש לך עד שבוע הבא למצוא לי תשובה לשאלה הזאת שאתה שאלת. אוקיי, ניסן? מצטער. טוב. מה? כן. כן, ודאי. ההלכות אנחנו לומדים מתורה שבעל פה. משה אמר, אל תבשלו בשר בחלב. בני ישראל לא שאלו שאלות, הפסיקו לבשל בשר בחלב. עכשיו, משה, חוץ מזה, כתב בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. בשביל ההיגיון הפנימי של התורה שבכתב, שהוא שונה מההיגיון הפנימי של התורה שבעל פה. בסדר? מה? עכשיו אני רוצה לראות שנייה, אני רוצה בכל זאת להגיד על זה משהו. כתוב כאן בחלב אמו. אם לא היה כתוב אמו, מה היינו חושבים? איך היינו קוראים את המילה הזאת שלפני המילה אמו? היינו קוראים את זה בחלב. אבל ברגע שכתוב אמו, אנחנו מבינים שמדובר על החלב. לכן התורה אמרה, בחלב אם, זה הכוונה, בחלב שבא מן האם, דיינו, החלב, לא החלב. בסדר? בבקשה. יוצא לפי זה אגב, סליחה שהוו של אמו, זה לא דווקא וו השייכות, אלא זה יכול להיות וו הפיוטי, כמו תביא אמו ותיטא אמו. בחלב אמו, זה חלב אם, כן.
עם סרט בית לקראת כאילו תקראו כל חמש אינפוזיות.
נכון.
עכשיו, התורה התורה שבעל פה הייתה בעצם אפילו יכולת לפני התורה שבכתב?
בוודאי, תורה שבעל פה היא עצמאית לתורה שבכתב. היא יכולה א' להינתן לפני התורה שבכתב, היא אפילו יכולה להינתן בלי התורה שבכתב. כלומר, התורה שבכתב איננה, לא נועדה ללמד אותך הלכות. אז יכולת לסדר גם בלי התורה שבכתב. אני אקרא אפילו יותר מזה. יש מצוות דאורייתא שלא כתובות בתורה. נכון? הרמב״ם כותב את זה. לגבי איסור הבת והעריות. התורה לא כתבה את איסור הבת. ולמרות שהתורה לא כתבה, ממיתים על זה. מי שבא על ביתו חייב מיתה. למרות שזה לא כתוב בתורה. נכון? וזה אחת מתרי"ג מצוות. דוגמה, כן?
התורה שבעל פה באה
כדי
לתת לנו כיצד לנהוג,
אתה שואל שאלה יפה. תורה שבעל פה עניינה ללמד אותנו כיצד לנהוג. תורה שבכתב, מה עניינה? אז בחוברת שלי הנקראת התורה והמצווה, שגיליתי השבוע שהיא נמצאת גם באתר אינטרנט שלי, יש לי אתר כידוע, אז שם חוברת הנקראת התורה והמצווה, אני מביא שם ארבעה פירושים או חמישה פירושים שונים, מה המטרה של התורה שבכתב. אחת המטרות, אני אגיד לך אותה, זה בשביל הגויים. אגב, זה רש"י אומר את זה במפורש. איך רש"י כותב את הדיבור הראשון שלו על התורה? לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה הראשונה שנצטוו בה ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? שאם יאמרו אומות העולם. זאת אומרת, הטקסט של התורה ערוך בתור תשובה לתמיהות או לשאלות של אומות העולם. בסדר? זה דוגמה. זה אחד מחמשת ההסברים. מדוע נכתבה התורה שבכתב? למה אנחנו מתעקשים לחבר את התורה שבכתב והתורה שבעל פה? למשל שאנחנו אומרים אסמכתאות, שנאמר, דכתיב, והכתוב אומר.
נכון? אפשר להגיד שנכתבה כהגנה לבני ישראל, לא כ...
אנחנו עכשיו עסוקים בשאלה אחרת, בשאלה
של... זה בדיוק אותה שאלה, זה בדיוק אותו עניין.
מה זאת אומרת?
עכשיו אומר שזה נכתב לאומת העולם. אפשר להבין שנכתב כהגנה לפני ישראל.
אתה מבין ש... עשה, אתה עדיין עוסק בשאלה הקודמת, אנחנו כבר התקדמנו לשאלה חדשה. נכון? אני טוען שאני צודק. השאלה שלו היא מדוע אנחנו מחברים את התורה שבכתב לתורה שבעל פה. תשובה. כי אנחנו כמו מקובלים, עושים ייחודים. עושים ייחוד בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. וזאת מדוע? בגלל שאנחנו יודעים, ידיעה נאמנה ואמיתית, שהאלוה שנתן לנו את התורה שבעל פה, הוא בעצמו האלוה שנתן לנו את התורה שבכתב. ולכן, אף על פי שהמטרות של שתי התורות האלה שונות, אבל לא ייתכן שלא תהיה אחת רמוזה בשנייה. ולכן אנחנו מחפשים איכן נרמזו כל הלכותיה של תורה שבעל פה בתורה שבכתב. וזה היסוד של כל השנאמר, דכתיב וכו'. יותר מזה, אחת מהסיבות של הדרשות זה כדי להבין את ההלכה שלנו. כלומר, מדוע התורה אמרה לנו לעשות כך וכך? מדוע התורה שבעל פה אמרה לנו כך וכך? הטעם נמצא בתורה שבכתב. מובן? בסדר? אז סך הכל, אגב, לגבי סתם ההלכות שאתה שואל, ללכות בשר בחלב זה לא כך מסובר. אסור לבשל בשר עם חלב. זה הכל. זה ההלכה המקורית. אסור גם לאכול בשר עם חלב. איך אני יודע? כי התורה חזרה עוד פעם. אסור גם ליהנות מבשר בחלב. למה? כי התורה חזרה פעם שלישית. אחד, אחד, אחד איסור בישול, אחד איסור אכילה, אחד איסור ענה. ברור, ברור, אבל הוא שואל עכשיו איך זה יוצא. אז אני מסביר, בכל זאת.
אבל הרמז זה פה, הרמז זה במקור שלו.
יש שלוש פעמים כתוב בתורה, לא תיבה של גדי בחלב אמו. וגם יש איסורים רבים שאפשר להבין. גדי לאו דווקא, אלא דיברה כתובו, ואלא כוונה גם לשור ועיל וכו'. ופרה, וג'ירפה, כל אלה אסורים בחלב. עכשיו, אם אדם אוכל בשר דוב עם חלב, הוא עובר על איסור בשר בחלב או לא? הוא לקח חלב והוא לקח דוב, בשר של דוב, אוכל ביחד. על איסור אכילת דוב, ברור שהוא עובר, נכון? זה חיית מאה. מה עם החלב? נחלקו בזה הפוסקים, דעת רוב הפוסקים היא שהתורה לא אסרה אלא בשר של בהמה טהורה, של בהמה טמאה. מלא, התורה אסרה מקודם, אז לא צריך להוסיף איסור בשר בחלב.
הרב, על איסור בישול, כאילו אם אני בשר חזיר עם חלב,
אז אין כאן... אותו דבר, אותו דבר. כן. עם העוף. אז בשביל זה יש פרק במסכת חולין, הפרק השמיני, אני אקרא פרק כל הבשר, ושם יש לך תשובה לכל השאלות שלך, מאיפה לקחו מה. כן.
אז
בעניין
של הפסוקים, כשנגיד קוראים בגמרא, זה שנאמר תמיד, כמה מי שנאמר, זה תמיד כאילו הסדר, בכלל הפוך.
שבהתחלה אומרים את ההלכה, כן, יכול להיות, כן. מה אתה רוצה? טוב, זהו, שלום.